שלום לכולן, אתם כאן איתנו על בלנס, הקול של הפורמה, הפודקאסט למעצבות בו אנחנו מנהלות שיח איכותי ובגובה עיניים עם נשים מובילות מהתעשייה שלנו. כאן אנחנו נדבר על עיצוב, נחשוב על איזון, נפתח ראש, נשתף ונקבל השראה. כאן איתכם היום שבי ציטרון ונעמי גלבך, והיום אנחנו עם מרים ליפשיץ.
שלום.
שלום מרים, בוקר טוב, כיף לנו שאת כאן. מרים ליפשיץ היא אומנית, מרצה לתיאוריה של תחומי אומנות ועיצוב. ברכות גם על התפקיד החדש של ניהול המחלקה לאומנות בשלוחה החרדית של בצלאל. וזהו, כיף גדול שאת איתנו.
היי מרים.
שלום וברכה.
אז אנחנו כבר מכירות לא מעט ועשינו כמה פרויקטים משותפים עם הפורמה. עשינו איזו סדרה על תולדות האומנות, איך זה קשור לעיצוב. זה היה מאוד מאוד מוצלח. עשינו גם מפגשים פיזיים ביחד. עשינו כל מיני דברים, את המגזין, עוד מעט ספרי עליו גם, עשינו דברים בשיתוף פעולה. אבל הדרך שלך לעולם האומנות הוא לא טריוויאלי. לפני 20 שנה לא כך היה אומנות במגזר החרדי, אולי כמעט ולא היה. ספרי קצת על זה.
אוקיי, אז הדרך שלי לאומנות התחילה לא לפני 20 שנה, אלא לפני 40 שנה.
וואו.
יותר נכון 41. אז קודם כל נולדתי בריגה, בלטביה, ו... אז זה היה עוד חלק מברית המועצות, ואין מה לעשות, כאילו הילדות שלנו, כן, זה השנים הכי קריטיות לעיצוב האישיות שלנו. ועצם זה שנולדתי בעיר כל כך יפה ואומנותית, אנחנו מדברים בשפה של תולדות העיצוב, אז ריגה היא מרכז של ארט נובו עולמי, זה סתם ככה בסוגריים. ודבר בעצם שהכי השפיע עליי זה שלא היינו בשום מסגרת לימודית, אני ואחי שנה מתחתיי, היינו בהומסקולינג, כי בהתחלה כי ההורים שלי לא רצו לשלוח אותנו למוסדות ציבוריים בגלל התזונה, כי ההורים שלי היו צמחוניים, וכמה לא מפתיע שבהמשך הם גם חזרו בתשובה, שזה גם סיפור חיים נפרד, אבל זה, אם תעשו פעם איזה מגזין של היסטוריה, אז אולי נספר את זה. ובעצם בילינו את החיים שלנו בבית, עד גיל 7, והייתה לי ילדות מאוד מרתקת ומגוונת, זה היה ככה, זה היה תחילת שנות ה-80, כבר הקומוניזם טיפה התרופף, בעיקר כי גרנו בלטביה ולא ברוסיה ממש, ההורים שלי אנשים מאוד אינטלקטואליים, כל החבר'ה שלהם הם אינטלקטואליים, מה שראיתי, מה שחוויתי, ואמא שלי הייתה מתכנתת, מתכנתת של אז, זה היה כל מחשב היה בגודל של אולם, זה היה כמו, כשהייתי הולכת על עבודה, זה היה נראה לי כמו מפלצות כאלה שיורקות דפים, והשיגה לנו דפים בגודל של מטר, והייתה מדביקה דפים על כל הקירות, כדי שנוכל לצייר על הקירות. למדנו להשיג את עצמנו, זה יום, 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 יום. לא היה לנו טלוויזיה, אמא שלי נגד טלוויזיה גם בתור אנשים לא דתיים. ופשוט הייתה לנו ילדות מאוד מאוד מעניינת מרתקת. אחר כך כשעליתי לארץ בגיל 6.5, יחסית גיל צעיר, אז גם בילינו הרבה במוזיאונים, מוזיאון ישראל, גרנו בירושלים בשנים ראשונות, אני זוכרת אותו ממש לפחות פעמיים בשנה, זה חוויות שנחרטות.
ההורים שלך היו אמנים? או את אומרת, אמא שלך מתכנתת, מה הקשר ביניהם לאמנות, לעיצוב?
ההורים שלי הם אנשים מאוד מאוד יצירתיים. דווקא אמא שלי המתכנתת הייתה אישה מאוד מאוד יצירתית. אני חושבת שכאילו כל היצירתיות שלי זה איזשהו ככה ניצוץ מאמא שלי, לא יותר מזה. חבל שהיא לא פה לראות את את מה שהניצוצות שלה, מה שהחינוך שלה גרם. היא נפטרה לפני 12 שנים. ואבא שלי מאוד אומן בנפש. אני תמיד אומרת לו, אבא, אתה אומן מבוזבז. אבא שלי למד תקשורת, שאז זה לא בדיוק תקשורת חזותית, אבל זה קשור. הוא היה מאוד, מאוד אומנותי. גם היום אבא שלי יוצר ויטראז'ים ובתור תחביב. למרות שבחיים עצמם הם לא עסקו בזה, אבל הייתה איזו אומנות כל הזמן באוויר, זה היה... היינו חשופים לזה.
היית בעצם בסביבה שמטפחת את ההסתכלות וסקרנות ודברים כאלה שבעצם הם קשורים לאומנות.
אני חושבת שזה יהיה אידיליזציה אם אני אגיד שזה היה ככה. אנחנו שרדנו, כשהאום שלנו לארץ, היו שנים מאוד קשות. אנחנו, זה היה לא חיים, זה היה שרידה. אני, שוב, זה לא המקום פה להרחיב, בהזדמנות סיפור חיים זה לא קשור לעיצוב כל כך. אני חושבת שמה שקיבלתי בין לבין, וכנראה גם המבנה של הנפש שלי, זה היה מאוד חשוב לי, הייתי מוצאת אנציקלופדיות ברחוב ליד הפח, והייתי לוקחת אותו לשם שם יצירות, זה היה משהו גדול ממני, פלוס
מתי את מבינה שזה באמת הכיוון שלך?
מה?
מתי את מבינה שזה הכיוון שלך?
בגיל 4 אני החלטתי שאני אהיה מאיירת ספרים. אני מתבייש להגיד שאני כבר בת 40, אני עדיין לא מאיירת ספרים. ואת אלה שאיירתי נשים את זה בצד, אבל יום אחד זה יבוא.
ואחר כך, כאילו, מתי את באמת עושה עם זה משהו?
תמיד, תמיד היית זאת שמציירת בבתי ספר. זאת אומרת, אף פעם לא עושה טיטי עם זה.
עדיין, כאילו טכנית, איפה למדת אומנות?
אז בסמינר. תמיד ניסיתי לחפש חוגים, ומה שהיה ככה במגזר שלנו, אני זוכרת כן איזושהי חוויה שהיא גם קשה וגם מכוננת מבחינתי, שאימא שלי סופרת עשרות אגורות כדי אולי לקנות קופסת גבינה לארוחת ערב, כן, היו שנים מאוד קשות בתור עולה חדשה, אבל חוג ציור תמיד הייתי הולכת, לא משנה אם החוג היה מקצועי או לא, היום בדיעבד אני...
יכול להיות שזה קשור, את אומרת לטביה זה לא ממש רוסיה, אבל יש משהו כאילו בתפיסה שלי שרוסים... הסדר העדיפויות שלהם לאומנות ולציור, את יודעת, שכל ילד יודע לצייר, לנגן, יש משהו בחינוך, בתפיסה הרוסית הזאת, שלכן היה לה מאוד חשוב שתלכי לחוג או משהו כזה?
נחמד להגיד ככה, אבל עובדה שרק אני זאת שקיבלתי את החינוך הזה, אולי אחרים כן קיבלו דברים אחרים. בסך הכל בסופו של דבר היינו משפחה ברוכת ילדים ממש, משפחה חרדית כבר פה בארץ לכל דבר, ולא היה ממש את הזמן ואת הפנאי ואת הכסף לכל הזה. אחותי הגדולה היא כנרית, כי היא ממש מקצועית, אבל אני אחרי כמה שיעורים של מוזיקה החליטו ש... גם שוב לא היה את התקציב לזה. זה גם וגם, אבל לא קיבלתי חינוך מורסי. ממש לא. כי גדלתי בבית היפי, אמנותי, אולי משהו... אולי הלכת לישון בזמן. אולי משהו במוסר עבודה, כן. אולי משהו שנשאר לי, אם יש פה תלמידות ששומעות אותי, הם בטח יגידו מה זאת המורה הרוסייה הקשוחה. אז כן, יש לי איזשהו מוסר עבודה גבוה, יש לי איזשהו סטנדרט. אני גם אדבר על זה בהמשך, שכאילו דברים, אני אוהבת דברים איכותיים, לא משנה מאיזה סוג שהוא.
נכון. טוב, אז אני אקח אותך... את רוצה כן להגיד מה את עושה היום בתחום האומנות?
כן, איכשהו ככה קרה. כן, זאת אומרת, תמיד הייתי איכשהו קשורה לאומנות. לא משנה במה עבדתי, מה עסקתי, תמיד הייתי משאירה לעצמי נתח שקרוב לאומנות. הייתה שנה אחת, השנה הראשונה מיד אחרי החתונה שעבדתי במשהו ממש לא קשור, אבל פעם בשבוע נסעתי מהדרום עד ירושלים לבית ספר אומן, זה היה לפני 20 שנה. וככה, באמת חייתי משלישי לשלישי, אני זוכרת את הציפייה שלי משלישי. ופעם פעם בשנתיים, שלוש לפחות הייתי הולכת לתערוכה, אבל בגלל שאני חווה את זה מאוד חזק, זה תמיד ככה באמת היה לי חשוב. ולמדתי בהמשך גם קורס של גדי פולק, 3 שנים, עיר רישום ו...
את מה, הקבוצה הראשונה שלו?
כן, אבל לא הייתי ממש קבוצה ישירה, אבל איזושהי קבוצה שפתחנו בעקבות זה שהוא קיבל רק 7 נשים. בהמשך, בגיל כבר יותר מבוגר, בגיל 30, ארגנו איזו קבוצה של מורות חרדיות, ועשינו קבוצה של משלימות במכללת אמונה, אז השלמתי תואר ראשון באמנות, ו... כמה זה לא מפתיע שתואר שני עשיתי בזיכרון והיסטוריה. זה לא ממש היסטוריה, זה איך אנחנו משכתבים את ההיסטוריה, איך אנחנו זוכרים את ההיסטוריה. ואני חושבת שזה קשור היום לתחומים שלי, שאני בעצם בעיקר מרצה היום על תיאוריות, זאת אומרת על היסטוריה של האומנות. אז היום אני בכמה סמינרים, אני מדפת, מה שנקרא מדריכה פדגוגית, מלמדת את התלמידות איך להיות מורות לאומנות. זה קורס מאוד מאוד נחמד, כי בעצם אני מכניסה בו מה שאני רוצה, גם אומנות מודרנית, גם מושגים, גם ידע, וגם רואה, ברוך השם, את התלמידות מוציאות את זה לפועל. ואני מלמדת תיאוריה, מלמדת תולדות העיצוב, תולדות הדריכלות, למרות שזה לא התחום שלי, אבל זה תחום שבאמת ככה התאהבתי בו בשנים האחרונות. ואולי זה לא בסדר להגיד במגזין של עיצוב, אבל בעצם הדריכלות זה... זה אחרי התרבות עצמה והפילוסופיה, הדריכלות זה הדבר הכי חזק והכי גדול, והעיצוב והאמנות בעצם הם נגזרת של הדריכלות, ולא הפוך.
זהו, זה קצת מוביל אותי לשאלה הבאה.
כן.
טוב, אנחנו פה קהילה של מעצבות. אני יודעת שיש אומניות גם, אבל לא ברור לי כמה מקשיבות לזה. ואני רוצה לשאול באמת, מה הקשר בין עיצוב לאמנות? מאיפה זה, איך זה יתגלגל, ולמה חשוב שמעצבות יכירו תולדות האומנות, עד איזה רמה, תני לנו קצת רקע.
אוקיי, אני לא מבינה את החלוקה. אני חושבת שהחלוקה הכל כך קשה בין אמנות לעיצוב היא לא נכונה. מאוד הייתי רוצה שנחזור כולנו לבאוהאוס, כן, הבית ספר לעיצוב מגרמניה מ-1919, שלמדו שם הכל, שבעצם שנה ראשונה למדו רק יצירתיות, אולי כאילו בעצם זה מה שגם אני עברתי בחיים שלי, כי באמת למדתי המון יצירתיות. אז שנה ראשונה באוהאוס למדו רק יצירתיות, שנה שנייה הם נגעו בכל החומרים, שנה שלישית זה כבר התחלק לכל מיני מתודות, ושנה רביעית כולם למדו אדריכלות, ובסוף הם יצאו מאסטרים בהכל. והחלוקה הזאת נראית לי קצת לא טבעית. זאת אומרת, גם אומנים חייבים להיות קשורים לעיצוב, וגם מעצבים חייבים להיות קשורים לאומנות. ואנחנו צריכים לא לשכוח שעד לפני כמה שנים, מעצבים היו צריכים להיות מאירים דגולים ואינטלקטואלים מאוד. לא היה המון גופנים, כל אחד צייר אותם ביד. לא היה מחשבים מאגר של תמונות, היינו צריכים לצלם לבן. לא היה איורים, זאת אומרת, הכל, או, מה שנקרא גרפיקאים בשפה הישנה, הוא היה הכל. הוא היה הכל, והיום, איכשהו, כאילו בגלל הקלות, הם אומרים, מה אנחנו צריכים את זה? יש לנו פינטרס, יש לנו את, לא, את מפון ביט, יש לנו, כן, יש לנו מאגרים של הכל. פשוט עושים זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והבעיה שלפעמים חלק מהם באמת יוצא להם נחמד. איך אמרה לי תלמידה? המורה יצא לי מהמם. למה זה לא טוב?
אבל לא, יש את החלוקה הזאת שבעצם מי שמעצב, הוא עובד על פי אסטרטגיה חיצונית של הלקוח וקהל יעד, בעצם להעביר מסרים, תקשורת חזותית בין לבין, ואומן הוא יוצא מהתבנית נוף מולדתו, מהרגשות שלו, מהתחושות שלו,
זה לא באמת ממש... השאלה הגדולה, מה בין עיצוב לאומנות? כשבאה אליי סטודנטית ובאה ללמוד תקשורת חזותית, אני באה לשאול אותה, למה לא הלכה ללמוד אומנות? בדרך כלל אני אשאל שאלה כזאת ברמה זו אחרת, והתשובות הן מאוד מגוונות. אז זה דווקא נשאל אותך, מה באמת ההבדל בין עיצוב לאומנות?
אני מתחברת למה ששבי אמרה, שבאמת, ההבדל זה באמת מה ששבי אמרה שם. ההבדל הגדול, וכמעט בעיניי היחיד, שאומן הוא יוצר לצורך עצמו, בדרך כלל לפעמים לא, ומשהו באמת אישי, משהו ביטוי אישי, ומעצב באמת צריך יותר להתחשב בלקוח. אז ברור שהעיצוב הוא יותר, יש בו משהו יותר טכני.
פונקציונלי.
אבל עדיין, אנחנו מדברים על עיצוב שהוא ברמה גבוהה, יש בו המון המון ידע ואינטליגנציה, ואני חושבת שכמה שמעצב יודע יותר, וכמו בכל תחום, ידע זה כוח, וזה פותח את הראש, ואני זוכרת שעשינו אותם, לפני הקורונה עשינו מפגשים פרונטליים, סדרה של 3 מפגשים, זה גם היה במקומות כאלה, מלאי השראה. ובא אליי מעצבת, במפגש השלישי, היא עובדת בפרסומי ישראל, היא אומרת לי, תראי, הפכתי את הראש בגלל ההרצאות, בגלל המפגשים האלה. זאת אומרת, אנחנו במפגשים האלה בעצם הראינו סרט דוקומנטרי, והיה הרבה שיח, והיה תרגיל אומנותי, והתחילה לעצב בסגנון שונה לחלוטין, אומנותי יותר. אני חושבת שמעצבת שיש לה ידע בתולדות אומנות, זה פשוט, זה מרחיב לה את האופקים, ויש לה הרבה יותר כוח והבנה למה שהיא עושה.
כן.
רק סתם לידע, מרים, כמה שנים לומדים בסמינרים תולדות אומנות? כמה שנים את מלמדת? אני חושבת שאני לא שמעתי על סמינרים שבעצם זה חלק מהתוכנית לימודים. כמה את מה...
אז ככה, מבחינת חובה, כל סמינר שיש לו תעודת מהת או תמת, אז זה חלק מהחובה. הרבה סמינרים כאילו ויתרו על זה. למרות שכאילו לפחות יש מעט מפגשים נראה לי 29 שעות, זה המינימום שהוא חובה. אז באמת הרכזות שיותר רואות בזה איזשהו עניין, מכניסות יותר, אלה שפחות מכניסות פחות.
איך הבנות רואות את זה?
הבנות רואות את זה, אני חושבת שכמו כל דבר, זה עניין של שיווק, זה כן משהו שאנחנו לומדים מהעולם של עיצוב, זה עניין של שיווק. אם רכזת בה, אני מכירה נגיד רכזת באמת מעולה, שאני למדתי אצלה, וגם הבת שלי לומדת אצלה, שהיא מאוד אוהבת את תחומי הרקע, משקיעה okay. בהם, וכוח משווק אותם טוב, שזה ברור לבנות שזה חשוב. וגם אם יש שיתוף פעולה, מה שמאוד חשוב זה שיתוף פעולה בין כל המקצועות בסוף בעיצוב, ואם יש מרצות אחרות בתחומים אחרים, ששולחות את התלמידות ליצור בהשראה, התלמידות רואות כמה זה רלוונטי, יש סמינרים ששולחים היום שיעורים מוקלטים, וזה בעיניי ממש חבל, כי הבנות לא חוות את החוויה, אין שיח, הרי רוב השיעורים האלה זה שיח, זה באמת לראות שהתלמידות הבינו.
אם חלק מהסיפור של אומנות זה להרגיש, זה לא פרונטלי, זה הסיפור של אומנות.
כן, כן, תמיד אומרת לתלמידות שלי, לא מעניין, אל תזכרו שנים, תבינו את זה, תרגישו את זה. תחוו. שהיה פה איזשהו תהליך.
עכשיו, מעניין באמת, איך את מתמודדת עם הסיפור של ללמד אומנות? כי כל הסיפור של תולדות האומנות, לפחות באזור אירופה, יש שם הרבה נצרות.
הרבה בעיות, הרבה בעיות. תמיד שואלים כאילו, יש מצב שבנות חרדיות ילמדו אומנות בכלל? זה בטח נוגד מלא מלא דברים. אני יודעת שלא, אבל תני את הזווית שלך.
אוקיי, זה גם כן וגם לא. כי באמת, כשמתייחסים לאומנות כאל דת, שככה מתייחסים את אנשים בחוץ, בעולם, יש לזה איזשהו יחס של דת. אז באמת הם מלמדים את זה עם, קודם כל עם כל ההיסטוריה, ועם כל העומק, ועם כל ההרצה. כשאני מלמדת על ון גוך, זה באמת לא רלוונטי למה חותך את האוזן ואם, אבל אני כן מלמדת על סגנון הציור המעניין שלו. זאת אומרת, באמת היחס שלי לאומנות זה בואו נלמד ממנה, בואו נפתח את הראש, בואו נבין תהליכים שקרו בעולם, בואו ניקח מזה השראה טכנית אפילו, אבל בהחלט לא במקום של ההרצאה, לפעמים לא מצליחה, כי יש באמת אומנים בסגנונות שאני יותר או פחות מחוברת, אבל יש לזה פתרונות. אני חושבת שכאילו, בואו ניתן לכם דוגמאות. בוא נגיד שבתולדות העיצוב, שאנחנו מדברים על 200 ומשהו שנה האחרונות, יש הרבה פחות בעיות. אפשר פשוט לקחת...
למה בעינייך יש פחות בעיות? כי העולם הפך להיות אתאיסטי?
כמובן, שהחל מהאמנציפציה, כן, העולם נפך להיות יותר חילוני, וגם אמנות מודרנית יש לי הרבה יותר אפשרויות להראות, גם אם האומן התכוון למשהו שהוא נוגד את הערכים שלי, זכותי כצופה לפרש את העבודה שלו אחרת. שזה באמת? ממש כיף באמנות מודרנית, כן. אני ממש, עבודות שממש ממש כאילו שליליות ברעיון אני לא אראה לתלמידות, אבל לפעמים אני משמיטה כל מיני חלקים. אני כן יכולה להגיד, נגיד, על אומנות מצרית שיש בה המון המון אלילות, אני לא מזכירה בכלל את האלילות, אני מתייחסת יותר לאסתטיקה, לאדריכלות. אני אפילו לא מדברת על הצורה של הפירמידה, שבעצם אלילית, כי זה...
אבל תשימי לב שאת צריכה להיחשף לכל ה... בשביל לדעת מה ללמד ומה לא, את עושה את הצנזורה.
ודאי, אז... ודאי. מורה חייב להיות אינטלקטואל, וגם מורה בכל מקצוע...
בעצם, אני באה לומר ש... בוא נאמר, אז התלמידות שלך מקבלות משהו שהוא ברור ומנופה, אבל את כן יודעת... מה העולם חושב על הדברים, את צריכה להיות מסננת מאוד... איכותית, ולהבין מה כן ומה לא, וגם לא ברמת התמונה, אם יש צלב או אין צלב, זה גם ברמה הרעיונית.
נכון. זה גם מאוד חשוב שאני אבין וידע את הדברים, כדי לדעת איך להגיש אותם נכון. כי מי שלא יודע, לפעמים יש פשלות ממש ממש מביכות, יש דברים שזה לא מכובד להביא פה כדוגמה, אבל באמת חוסר ידע, מורות הביאו לכיתה דברים מזעזעים, ואמרו דברים מזעזעים, כי הם לא ידעו מה הם אמרו.
מה המשמעות?
מה המשמעות של הדברים ש... לא, באמת. והיה לי איזה הובי כזה, ברוך השם, זה עבר ממש בשנים האחרונות, לאסוף טעויות של עיתונים, אני מדברת על מגזינים מובילים בציבור החרדי. הכנסייה זו הדוגמה הכי הכי פשוטה. הביאו פסלים לא מתאימים, של פסלים איטלקיים, נגיד, שפסלו את דוד המלך בתור תמונה... תמונת שער לאיזה כתבה בעיתון כאילו הכי הכי מוביל וחזק בציבור שלנו וכולי. זאת אומרת, ממש, עכשיו, זה בורות שהיא לא אמורה להיות.
אני רוצה להגיד שנייה משהו. הסדרות האלה של איך שמריה מלמדת, שזה 10-12 שיעורים, הן באות לקבל רקע. מי שבאמת בא ללמוד תולדות האמנות בצורה מקיפה, לא עושה את זה לא ב-10 שיעורים ולא בזה, היא עושה את זה שנה, שנתיים ושלוש. בשביל להיות מורה. אף אחד לא נהיה את מורה לתולדות האומנות מ-10 שיעורים. זה בשביל... את מתחברת למה שאני... או שתתקני אותי.
כן ולא, זאת אומרת, אנחנו בדור מאוד אוטודידקטי, ויש לי דוגמאות של נשים חרדיות, נברקיות, עם כל הסטריאוטיפים, שהן מורות מעולות לתולדות אומנות. זאת אומרת, בלי להיות חשופות יותר מדי. אפשר. אני חושבת שהפורום הזה דוגמה טובה. יש פה כתבות ברמה... מאוד מאוד גבוהה, והמגזין, הכתב העת, הוא ברמה מאוד גבוהה. יש לי תלמידות שהן מורות, אמנם אני איתן יד ביד, אני עוזרת להן בתחילת הדרך, ואני חושבת שתלמדנה לא פחות טוב. אולי זה יהיה להם טיפה פחות ידע, אבל זה שכבר הכניס אותו, זה כבר דבר טוב.
זה נושא מאוד מאוד רחב, וזה קצת מתקשר לי לנושא של...
עוד משהו מעניין אותי לשאול אותך לגבי זה, לגבי אומנות ועיצוב וכל החלק הזה על התרבות שלנו, כי לפעמים מפרסמים כל מיני תערוכות שרחוקות מעולם שלנו, מזרח ומערב, בתוך הקבוצות, ויכול להיות שהתמונה עצמה, ספציפית משולש אדום ריבוע, זה בסדר, אבל כל מה שעומד מאחורי זה, למשל, לקחי דוגמה את התערוכה האחרונה של האומנית ה-OCD, שאלה...
קוסמה, במוזיאון תל אביב.
כן, אני שמעתי באמת, המון נשים הלכו ונשים טובות, ובעצם מה שעומד מאחורי זה, זה אישה עם הפרעת אישיות. עכשיו, אנחנו, האם שאנחנו בעצם נותנות לגיטימציה ללכת לתערוכות, ללכת למוזיאונים, אנחנו גם נותנות סוג של לגיטימציה לנפשות הפועלות מאחורי זה?
אז זה מה שהזכרתי בהתחלה, בשום אופן לא. זה שאני אוהבת או מעריכה את סגנון יצירה של ון גוך, בשום אופן, אני אומרת לתלמידות את זה בצורה הכי דוגרית, וזו אישהי באמת רבנית גדולה, שגם יש לה ידע באומנות אמרה לי את זה. תגידי להם שהם היו אנשים שליליים, תגידי להם הכל על האימפרסיוניסטים. אני מתחברת כי פעם לקחתי סרט של אימפרסיוניסטי וצנזרתי אותו, אמנם לנשים, לא לנערות, ואז אמרו לי, וואי, כמה אנשים מכובדים אמרו, אמרתי, לא, הם לא היו אנשים מכובדים. את כל הזה, ולשארתי אצלי בבית, בפח השפעה של המחשב. אז אני, שום, אני לא מסתירה דברים. אני אומרת לתלמידות שלי שאני הולכת לתערוכות, אני אומרת להם, בשום אופן, לא ללכת לפני שאתם מבררות. אני לא נותנת שום לגיטימציה ללכת לתערוכה. לדוגמה, שבאמת התערוכה הזאת של אויה קוסמה, לא הלכתי בעצמי, גם כי משהו נהיה מדי פופולרי, זה כבר, אני לא שם. תמיד, אומנות הפופ, כן, שזה בעצם קיצור שם היה פופולרי, תמיד באה על חשבון האיכות, וכבר לא, פשוט לא עניין אותי ללכת. וגם אני, בתור אישה מבוגרת, אני רוצה לספר לכם מה קרה לי עם עוד חברה מהצוות, יסמין בוקאי, מוכרת נראה לי פחות לכל הקהילה. לקחנו יום חופש, עצרנו תלמידות את כל החיים ליום אחד ונסענו לתערוכה מסוימת שחיכינו לאומן, שכאילו רוצים לראות עבודות שלו. באמת, במוזיאון תל אביב, ובאמת בכניסה לתערוכה היה מוצג מדהים, וצילמנו ודיברנו, ונכנסנו לתערוכה, ואני במצלמה ככה מקצועית, מתחילה לצלם, ויסמין שואל אותי, את בטוחה במה שאני מצלמת, ואז פתאום אני רואה שאני לא בטוחה. ולקחנו כמה שניות ויצאנו מהתערוכה, והיינו מאוד מאוכזבות, כי באמת רצינו להיות תערוכה שלו, וראינו שבאמת נעצור פה כאילו, זה הטבע של התערוכה, אבל לא היה לעניין, וככה באיזו הרגשה כזאת לא טובה, המשכנו ללכת לאיזה חלל אחר, ובכניסה לחלל עוצר אותנו השומר שלו, הוא אומר לי, אל תכנסו. אמרנו לו, מה? אומר, לא, אל תכנסו לתערוכה, כי אני רואה שאתם דתיות וזה לא מתאים לכם. מאחורה רצה איזו אישה, רצה. היא אומרת לו, יופי, עצרת אותם? רצתי, ראיתי שהן הולכות לכיוון התערוכה, והיא בכלל עוצרת של המוזיאון, ורציתי להגיד לכם, באמת, מה שאתם רוצות, אבל לא כדאי לכם להיכנס. אמרתי להם, סליחה, רגע יצאנו מתערוכה אחרת של מאוכזבות. אז אני אומרת להם, אז למה? למה זאת האוצרות? למה זאת האומנות שאתם מראים היום? הם אמרו, מה לעשות? זה מה שהקהל אוהב. אני לא מסכימה איתם, כי הקהל אוהב מה שמביאים לו ומה שמשווקים לו. אבל זה דוגמה שאנחנו שתי נשים שאנחנו בתוך התחום, נשים מבוגרות, ויצאנו ממוזיאון שלהם בלי לראות כלום.
אני חושבת שזה לימוד גם, בעצם חלק מתולדות האומנות, זה ללמוד בעצם האינטליגנציה לסנן וביקורת על עבודות.
אגב, זה סיפור שאני מספרת לתלמידות. זאת אומרת, באמת, אני לא מסתירה כלום. אנחנו משתדלות, צריך מאוד בזהירות רבה. לפעמים יש תערוכות קטנות יותר שאני יכולה ללכת ולראות את זה מראש, ולראות שהן טובות וכן להמליץ, או שיש מעט מאוד מוזיאונים שבאמת אפשר ללכת לשם בעיניים סגורות, כמו מוזיאון של יעקב אגם בראשון.
נכון.
שהוא באמת מוזיאון שאתם מתאים למעצבות. יש לפעמים תערוכות שאפשר לראות.
מי שכן רוצה להיות מעודכנת, לצאת למוזיאון מדי פעם, ללמוד, לשמוע, ומפחדת על עצמה, וגם אולי גם אומרת, אני לא אצליח לסנן בעצמי. מה את יכולה להגיד לנו?
קודם כל שמעתי על אומנית, סליחה, לא זוכרת עכשיו, קומנה רננה, לא זוכרת את שמה, שבאמת ארגנה סיור מודרך מוזיאון ישראל. זאת אומרת, ברגע שהיא עשתה סיבוב בעצמה לפני כן, והיא ידעה לאן לקחת, ושמעתי רשמים מאוד טובים. דווקא זה משהו שגם לא אכפת לי לעשות, זה משהו מאוד מעניין אותי. תמיד מוזיאון ישראל הוא יותר שמרן, הקו שלו יותר שמרני ממוזיאון תל אביב. פעם אחת שהם שמו איזה תערוכה לא שמרנית, זה היה כאילו שלושה חדרים אחד בתוך השני, וזה היה ידוע שכאילו חדר שלישי לא מכניסים ילדים ו... זאת אומרת, הם באמת הקו שלהם יותר שמרני, אז מי שרוצה ללכת למוזיאון ישראל, כמובן, בזהירות, אבל כאילו יחסית, נגיד יש את אגף הנוער. אגף הנוער הוא בדרך כלל, בסדר, שוב, בדרך כלל אין 100%. זה לא 100%. יש לפעמים תערוכות במקלט לאומנות, יושבים תערוכות ביאנלה של ירושלים, אבל שוב צריך לבדוק כל דבר.
ולעקוב.
אולי תקשיב, את מביאה לי עכשיו איזה, מעלה פה איזה רעיון, איזה מיזם חדש.
לא, מפעם את לקחת קבוצה למוזיאון ישראל.
כן. מוזיאון ישראל. נכון, היה מוצלח.
של דן רייזינגר.
של דן רייזינגר.
אוקיי, בסדר, צריך באמת לעשות...
זה כאילו לשמוע מחברות או מאזורים קרובים או מהמלצות שיש משהו שהוא טוב ומשהו שהוא בסדר והוא עובר.
כן, כן. כמו שאני עושה לספרים או... כן. זה, אני רוצה לצטט אדריכל לא יהודי, ויטו הקונצ'י, שכאילו ממש אי אפשר לחשוד בו שהוא היה בן אדם קשר. הוא אמר שהוא לא קורא שום ספר ולא רואה שום סרט בלי הרבה המלצות וחשיבה מראש אם הוא רוצה לראות את זה או לא, כי הוא לא רוצה שהתת מודע שלו יהיה מלא בזבל. זאת אומרת, זה ראש של אדריכל איטלקי גוי, כן, שבאמת הוא חשב, זה נקודה מאוד חשובה, זאת אומרת, אני כן בעד לפתוח את הראש, אבל בזהירות.
בזהירות.
אבל מה שאת אומרת, זה מעלה איזשהו רעיון, איזשהו מיזם, באמת לעשות כאלה סיורים מודרכים ומותאמים, כדי כן לפתוח מספיק את הראש, אבל כן בצורה נקייה. מוקב, כן לקחתי תלמידות לביאנל של ירושלים,
כן,
למרות זה... שזה כאילו תערוכה שהיא לא ממש חרדית.
פה בשער צדק?
לקחתי, זאת אומרת, באתי לפני כן וראיתי איזה חללים אני יכולה להכניס את המזל לו, וזה היה מקסים.
אז זה כל הזמן על חבל דק.
ממש, wow. ממש. גומי, אני אומרת שזה כמו גומי, לשחרר, לנתוח, לשחרר, לנתוח.
טוב, נושא מאוד מאוד רחב, ואני מרגישה בתחושות שלי שהוא גם רגיש, כי צנזורה, לא צנזורה, איפה אנחנו עוצרות את ההשראה ואיפה אנחנו פותחות אותה, זה... אני חושבת שאין שם שחור ולבן והכל מאוד מאוד אפור. וגם התשובות הם תמיד לא כן או לא, יש מין משהו כזה אפוף ולא ברור. אני חושבת שיש לנו עוד דרך. יש לנו דרך כקהילה לעשות עבודה, להציג, לעשות תערוכות שהן משלנו ברמה גבוהה, שנוכל ללכת ולבקר בלי בעיה ובגאווה גדולה. אני מרגישה שאנחנו בתחילת הדרך, ואני מאוד רוצה לקוות שעוד 10 או 15 שנה שנדבר על אומנות, ולמידת אומנות במגזר החרדי, או לאיזה תערוכות אפשר ללכת, השיח כבר יהיה אחרת בינינו.
אין ספק.
כאילו, אני מרגישה קצת מועקה מול השיחה הזאת, כן אפשר, לא אפשר, כן רגיש, לא רגיש, וואו, אולי נהיה במקום אחר פעם.
עצם זה שאנחנו יושבות ומדברות על זה, זה כבר לא ברור מאליו. 2018 רשמתי אצלי באיזה מקום, שזה הרנסנס החרדי. אני עדיין חותמת על המילים שלי. משהו נפתח, בהחלט.
נושא מאוד רחב, אולי יום אחד עוד נמשיך עליו.
אני יודעת שאת עושה הרבה, ואת אמרת לי בשיחה המקדימה, אני שנים עושה ועושה, עכשיו הגיע הזמן לעשות כסף. או סליחה, לא לעשות כסף אלא להרוויח גם מזה, וזה אני חושבת שאם אני מדברת עם מעצבות, ולי אישית יש חיבור עם מעצבות שהן גם אומניות, יש להם איזה חלק אומנותי לא איך אני אגיד,
לא ממומש
או לא מנוצל, וכל הזמן יש את הדיבור הזה, זה יעשה כסף, זה יחזיר את עצמו, אנחנו לא יכולות לעשות רק תחביב, או בסדר, אז אני אגדל הציצים או אני קשקש עם הילדים אחרי צהריים, אבל כמה מקום לתת לדברים לא ריאליים, או לא פרקטיים, או תיאורטיים, או כאילו, יש את המקום הזה, או טוב, נומי תמיד תגיד, הבאלנס, והאיזון בין הדברים, אבל את יודעת, אנחנו משפחות גדולות עם ילדים, ובסוף תיאוריה זה תיאוריה, או כל מיני מיזמים, כמו שאת אומרת עכשיו מקודם, בוא נלך לאסוף נשים מהקהילה, ונעשה להם סיורים במוזיאונים, נכון?
לא, בהתנדבות.
אז אוקיי, אז
שאלה. ספרי רגע, על מיזמים של אומנות שעשית. הרבה עשית.
אוקיי, קודם כל, ככה באמת גילית פה איזה סוד. אני קומוניסטית, כאילו אין מה לעשות. זה שכאילו, עליתי לארץ בגיל 6, אבל הקומוניזם מזמן נפל, אבל כאילו להוציא את הקומוניזם מבני אדם זה קצת קשה. ובאמת גדלתי עם הורים שכסף זה היה מילה גסה. אני חושבת שזה חינוך קומוניסטי, לא סתם, שוב, אנחנו לא בשיעור היסטוריה. זה משהו מובנה מהממשל, כדי שאנשים לא ירדפו אחרי הכסף. ונפל לי הסימון שאני ראיתי בחורות בנות 22, 3, 4, שבאמת הם, הידע שלהם הוא מועד, גם באומנות, גם באומנות טכנית, כן, ניסיתי המון שנים גם קורסים וחוגים וכאילו, וגם באומנות מעשית יש לי ידע, ואז אמרתי, וואי, אני צריכה ללמוד מהם. כמו שאת אומרת, יש לי גם ילדים לפרנס, אז אני היום עובדת להיות קפיטליסטית, מגיל 40 החלטתי שאני עוברת להיות קפיטליסטית, בינתיים זה לא עובד.
טסלה בחוץ.
מה?
טסלה בחוץ.
מה זאת אומרת?
המכונית החשמלית.
טסלה, כן, צריכה לעשות קודם כל רישיון, אבל בסדר. אני, בסדר, העיקר שיהיה כתומה, לא אכפת לי זו סוג.
כתומה?
כן.
טוב, סדר. חיפושית.
אני חושבת שקודם כל, שתי דברים. קודם כל, משהו השתנה, כמו שאמרנו בציבור שלנו, אם בעבר, ממש, מדברת על לפני 20 שנה, חשתי באמת בדידות. הייתי אאוטסיידרית לחלוטין. אז היום אני אאוטסיידרית, אבל בקטע יותר טוב. זאת אומרת, אומרים, את יוצרת משהו, זאת אומרת, השיח אחר, והרבה אנשים שאני פוגשת, מנהלות, מורות, נשים כאלה חשובות וכבודות, אומרות, וואי, איך אני אוהבת אמנות. אנשים לא פוחדים, היום, הנושא של מותרות קודם כל ירד היום. כשאנחנו למדנו בסמינרים, אני לא יודעת איתכם, מותרות זה הייתה מילה ממש ממש גסה, היה אסור מותרות, ומותרות זה גם היה ספה בסלון, זה גם היה לעשות משהו לנפש, כי ברור שאישה צריכה רק לבשל ולכבס ולקבל מזה את כל
ההתענה. כן, הדיבור על הנפש שמאוד עלה בעשר שנים.
בדיוק, אז כל הדיבור של הנפש וגם כל הקאוצ'ינג ופסיכולוגיה, NLP, וגם באמת נשים מפרגנות לעצמם, הן מבינות שזה טוב, זה ייתן להם את הכוח, זה הטענה. אני תמיד אומרת, גם פלאפון הכי פשוט צריך להטעין אותו. אז בטח אישה שיש עליה כל כך הרבה. אז מיזם קטן שככה עשיתי זה מיני רזידנסי, שאני מוציאה עוד פעם רביעית, שזה בעצם, רזידנסי זה שהות אומן, זה בעצם אומן שהוא נמצא 3-6 חודשים באיזה מקום סגור, והוא רק יוצר, ובסוף הוא צריך ליצור תערוכה. וכשהבנתי שבגלגול הזה כבר אני לא יוכל להיות בשירות אומן, ברוך השם, מסיבות טובות, אז אמרתי, בואו נעשה מיני שירות אומן, כאילו זה לא הכל או כלום. ועשיתי 3 ימים, זה 3 ימים בעצם שאני כמו בעצם מגבילה לנופש אימהות, אבל עם תכנים רק אומנותיים ברמה גבוהה, אני כל פעם מקבצת איזו קבוצה של כ-50 נשים, חלקם אומניות מקצועיות וחלקם לא, זה מה שמעניין. חלקם מגיעות באמת בשביל הרקע לפתוח את הראש, יש לי כמה מתכננות שמגיעות, יש פסיכולוגיות שמגיעות, מאוד מעניין. אני מקבלת פידבקים מאוד חזקים מזה.
השתתפתי בראשון.
מה זה?
השתתפתי בראשון והיה נהדר, ממש.
יפה, תודה. זהו, אני נותנת הרצאות, אני עוסקת באמת כאילו ממש כסף מאומנות, לא יודעת מה זה נקרא כסף מאומנות, לצייר ציור ולמכור, לא. את זה עוד לא עשיתי, בדרך כלל ציורים שלי זה רק הולך למתנות. אבל מהידע ומכל הצורת חיים שלי מסביב האומנות, אני כן
מתפרנסת.
ברוך השם, כן.
ואת נהנית.
נהנית, זה מאוד חשוב, כן.
והיוזמות האלה בצד.
מה?
שהיוזמות הצדדיות, ויש לך בלוג, ויש לך כל מיני דברים שאת, שהן לא למטרות.
תודה שהזכרת לי. הבלוג, למשל, דוגמה של הבלוג. הבלוג הוא גוזל ממני המון המון זמן, ולכאורה גם כסף. אני מקווה לשדרג אותו, לתת אותו למעצבת, שדרג אותו שוב, כמובן שזה כסף, ואי אפשר להגיד שאני מקבלת מזה כסף מיידי. אבל ברור שהבלוג העלה אותי למודעות, שזה גם משהו שלמדתי ממש לאחרונה, בקורונה פתאום אמרתי, אין מה לעשות, אני לא יכולה לחיות ב... לתלות מודעות על עצמי פיצ'קווילים, כן? זהו, אנחנו בדור אחר, וצריך לפ... לא עשית, לא פרסמת, אז אני לא מצלם את החביתה שהכנתי לארוחת בוקר, ו... אבל הבלוג כן הביא לי קהל יעד מעניין ושונה, הנה עכשיו הזמינו אותי בדיוק להרצאה לכל המורות שמכינות לבגרות בסמינרים חרדיים, כן. להיסטוריה.
מקסים.
והזמינו אותי להרצאה, היא אמרה לי, היא בכלל הזמינו אותי להרצאה על הסיפור ההיסטורי שלי, המשפחתי, אמרתי לה, לא חבל, זה כל כך נישתי, בוא נעשה משהו רחב. קראתי להרצאה רוח התקופה, שילוב בינלאומי בלימודי היסטוריה, ואמרתי להם, אני הולכת ללמד היסטוריה בלי להזכיר את המילה היסטוריה, אני מדבר על אדריכלות, על אומנות, על אופנה, לא רוצה לדבר על היסטוריה, נפתוח גם למורות להיסטוריה את הראש.
זאת אומרת שגם מדברים תיאורטיים אפשר לעשות, להכניס את זה לפרנסה.
גם, וגם לפעמים את משקיעה על דברים ש... זאת אומרת, לפעמים מה שאת מקבלת זה לא כסף, ובסוף זה חוזר אלייך בדרכים אחרות.
אבל לחשוב לכתחילה שאת עושה את זה בשביל שיחזור אלייך בדרכים אחרות, זה לא מחזיק מים. צריך לבוא מתוך תשוקה.
ברור, הבלוג, לא חשבתי שזה יביא לי כסף. אני כרגע כמעט לא מציירת ולא יוצרת, כי אני מגישה שאני כותבת פוסט יש לי פוסטים מוצלחים ויש פחות, ופוסט שהוא באמת מוצלח, ויש לי כמה באמת שאני, כאילו, שזה יוצא ככה מעומק נשמתי, אז וואו, זה יצירה.
זה יצירה.
כן.
נכון. אז החשיבה של, של יזמות לצורך כסף או לצורך יצירה היא, היא שונה. שונה בעינייך וזה חוזר?
אצלי לא מאוד. לא מאוד, כי שוב, אני לא בן אדם כך של, של כסף, זה אותו דבר מבחינתי. זאת אומרת, גם כשאני עובד, אני, העבודות שלי מעניינות, הן מאתגרות.
אז את יוצרת כי את יוצרת מהנפש.
כן.
וזה בא,
כן,
וזה בא
אחר הדבר כך. הדבר היחיד שהשתנה בזה שלמדתי לבקש תשלום על היצירה של זה הכל.
כן. הרבה הרצאות. התפתחות מקצועית טבעית ובריאה.
קפיטליסטית.
טוב. כן. ניכנס רגע לנושא ש... מאוד מעסיק אותי הרבה זמן, וזה קצת קשור ללמידה ביסודות. אני לא יודעת כמה תיכנסי לזה. אבל יצא לנו כמה שיחות לדבר על מה ההבדל בין העתקה להשראה. בסדר? זה רחב, אני יודעת. אני לא יודעת כמה תוכלי להרחיב. אבל...
למה זה מעסיק אותך, נעמי?
למה זה מעסיק אותי? כי אני רואה הרבה הרבה העתקות. לפעמים אני פותחת את העיתון והכל נראה לי אותו דבר. ואז אני אומרת, אוקיי, מה מקורות ההשראה? אולי מקורות ההשראה זה באמת העיתון, ואז הכל נראה אותו דבר. והאם זה העתקה או ההשראה? וכאילו אני ממש, אני בקושי רואה איזה פרצי יצירתיות או דברים שלא ראינו. ואם רואים זה נורא מרגש.
אבל שנייה, אני רוצה שנייה לשאול עוד משהו, שגם אני פותחת את דריבל וביהאנס וכאלה, גם שם את רואה שיש, כאילו, העולם נהיה שטוח שגם... לא רק בעיתון כולם מעתיקים מכולם, גם בדריבל כולם נראים אותו דבר, ואם הטרנד הוא אדום כתום, אז הטריט כולם מסין ומערב הסעודית, כי אנשים לא חיים בשקט באיזה חור, ושם יוצרים, איך אמרת, רזנסי, איך שאמרת, שהוא תומן חצי שנה מהשראה של ציפורים ופרחים, ואז מגיעים למחשב. זה עולם שטוח וכפה גלובלי קטן.
טוב, מרים,
קודם
פתוח
כל,
לדיון.
נכון, אבל חבל שזה כך. כן, אנחנו הפכנו באמת לכפר גלובלי, וזה בעצם ברגע שהפכנו לכפר מדי גלובלי, אז אנחנו מאבדים את האישיות שלנו כתרבות, כעם. זאת אומרת, היום מעצב פקיסטני, מעצב בריטי, ומעצב, בוא נראה מה אסקימוסי, אני לא יודעת, יעצבו את אותו דבר, וזה קצת חבל. אני חושבת שכן, אנחנו צריכים לנסות לשמור על איזושהי ייחודיות. אז כמו שנעמי אמרה, באמת רואים את זה, פתאום כל העיתונים, כן, אחרי, כאילו, חרדים, מכניסים סגנון פופ. והכל צבעוני והכל... עכשיו, כשראיתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, וואי, מעניין, יפה, פתאום שזה כולם, זה באמת משעמם. אז זה נושא כל כך רחב שאני זוכרת שהזמת ממני כתבה בנושא לפני איזה חצי שנה והיא עוד לא קיימת.
זה עדיין
כי אני מרגישה שזה באמת משהו צריך להעמיק. מה שבאמת צריך לזכור שפינטרס זה לא שווה השראה. לפחות תזכרו את זה. לפחות אל תעלו פוסטים מרהיבים עם כל הזכויות שמורות, ואחרי כמה ימים אני רואה את זה בפינטרס. תשמעו מה קרה לי. אני מתוקף אחד הדברים המעניינים שאני עושה בחיים, זה אני בעצם בוחנת בגרות מעשית באומנות. אז אני מגיעה בתיכונים חרדים שעושים את זה באולפנות. אז אני מגיעה לתיכון ואני רואה יצירות לפעמים עמוקות, יפות, מעניינות. ולאחת הבנות תמיד ציון מאוד גבוה, ואז המורה שלה אומרת לה, זה העתקה מפינטרס.
וואי.
אחרי שכבר, לא יכולתי, אחרי שכבר העברתי ביקורת טובה. ואז אני הולכת באותו חודש, בדרך כלל זה הכל ככה צפו בסוף שנה, לעוד תיכון ואני רואה את אותה תמונה.
אימאלה.
אני הולכת לעוד תיכון ואני רואה את אותה תמונה. אז התחלתי כבר לשאול. פשוט כל בת, אני אומרת לה, מה פה מתוך היצירה הוא שלך, ומה הוא העתקה מפינטרס. ואני באמת נותנת יותר ציון על העתקה. עכשיו, שזה לא נורא לקבל השראה. בכלל, הטעות הכי גדולה בהשראה, שחושבים שהשראה זה להעתיק רק עם איזשהו שינוי קטן. לא. ההשראה זה שאת שומעת מוזיקה, והמוזיקה מציתה בך איזושהי תשוקה, איזשהו רעיון, שאת הולכת ויוצרת עם זה בכלל פוסט גרפי. או שאת יושבת עם הילדים שלך על הרצפה, וקורא לך משהו, ואת אומרת, וואו, זה נותן לי רעיון, זאת אומרת, ההשראה זה משהו, זה איזשהו תהליך פנימי שקורה לך, וזה בכלל יכול לבוא מעולמות ממש ממש שונים או משונים. אז זאת השראה אמיתית. אנחנו עושים המון 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 קיצורי דרך, כי אנחנו שוב חוזרים לנושא הפרקטי, שאנחנו כן באמת קהילה מאוד פרקטית, את השורה בסוף הבנק, וגם כי אנחנו לומדות קצר. אי אפשר להתעלם מזה שהסטודנטיות שלנו, כן, עכשיו גם הבת שלי התחילה ללמוד עיצוב מדיה בין ברמה מאוד גבוהה, אבל זה שנתיים.
שנתיים, ולא כל
זה
יום.
זה שנתיים, ושנה שלישית זה פעם בשבוע. זה לא 4 שנים מלאות, ומוד ידע קודם, אז באמת, בוא נגיד, הבת שכן מגיעה עם איזשהו רקע קודם, ובאמת זה ניכר בלמידה, אבל באמת אין מה לעשות. אבל רק לפחות תדעו שההשראה היא משהו הרבה יותר רחב. תדעו לקבל השראה. את הולכת ברחוב מהתחנת אוטובוס לבית שלך, תפתחי את העיניים, תראי את העצים, את הציפורים, תראי את הזבל אפילו שזרוק ליד הבית שלך. אולי זה תלך השראה למשהו.
זה רחב. כן, אבל לפחות שנדע ש...
מרים, וואי, כמה פתחנו כאן עושים והכל כזה מעניין ומרתק ו... אני חושבת שזה נותן מקום למחשבה שזה מה שאנחנו בעיקר רוצות. לתת קצת, להתחיל לחשוב. יש לנו כמה שאלות משותפות ודווקא ממש מעניין אותי מה תגידי. תחביב, מה את עושה? בפנאי שלך, אם יש לך זמן פנאי,
האם את מדיש לך איזה טיפוח? אפשר לתפוס אותה בטלפון. אבל בוא נשמע.
מה אני אוהבת לעשות? וואו.
לאסוף...
זה מאוד משתנה.
תקליטים.
תקופה לתקופה. אבל אני אוהבת לראות ולחוות דברים איכותיים מכל סוג שהוא. אני אוהבת להסתקרן, וקשה לי עם זיופים מכל סוג שהוא. אני אוהבת תרבויות, ידע עולם, דברים ישנים עם הרבה אבק. לא מזמן נכנסתי לזה בית, זה היה בית של אומן בירושלים, שהוא עמד ככה 40 שנה, ועכשיו פתחו אותו ועושים שם סטודיו משלך. נכנסתי שם לאמבטיה, מצד אחד נהיה לי רע, כי יש את המברשת שלו, שיניים שלו.
40 שנה זה עומד?
התרגשתי, אמרתי, אתם רוצים עזרה בשימור של הבית? אני מרגישה שיש לזה, כאילו מאוד קשה לי שאני גר בעיר חדשה, אני רוצה לגור במקום ישן כזה. כל מה ש... כאילו זה ממש חלק ממני, זה היסטוריה ואומנות, אז כל... אני ממש מרגישה בחוש, כאילו, את ההיסטוריה ואת האומנות. חשוב לי שיהיו דיוקים בזה. גם בהיסטוריה, אנחנו... בתחומים מסוימים אנחנו חיים ממש עם ידיעות מסולפות. אנחנו מסתפקות בידע שהקנתה לנו מורה בכיתה ז' שגם למדה את החומר רק מספר הלימוד. והגיע הזמן קצת לגדול. ומה שאני מאוד אוהבת גם זה לשבת על הספה ולהתפלסף עם הילדים שלי.
זה יפה.
עוד שאתה מעניין אותי, אם היה לך עכשיו את כל הזמן שבעולם, באמת בלי מחויבות של כסף וזמן ולהביא את הכסף הביתה כמו שדיברנו, מה היית עושה?
הייתי ממשיכה לתת הרצאות פעמיים בשבוע, כי המפגש עם האנשים הוא כל כך מרתק, וזה מדהים שאני מכינה את אותה הרצאה, והיא מועברת בסגנונות כל כך שונים, זה תלוי קהל יעד. ברור שהייתי יוצרת יותר. כאילו הגעגוע שלי זה ליצירה, ליצור יותר. אבל כן, זה לא יודעת, אני הייתי עושה כל מיני דברים משוגעים.
תני לנו משוגע אחד.
עכשיו מישהי פנתה עליי, בוא נארגן טיול לחו"ל של אומנות. אני קצת חוששת, אני לא רוצה לקחת אחריות על אנשים אחרים, אבל גם שנה שעברה התחננו עליי, שנה שעברה בדובאי את התערוכה של תערוכת העיצוב, כן, האקספו, אז גם כי הוא... לא יודעת, עוד מיזמים, זה תמיד מעניין אותי, האקשן הזה. אני כנראה שאני אולי פרקטיבית ולא עשיתי אבחון עצמי אף פעם, אז כנראה אני כל פעם צריכה משהו חדש.
מעניין.
אבל בעיקר כאילו הייתי מוסיפה את היצירה, אני...
את היצירה.
כן, אנשים פשוט לשבת וליצור וליצור.
טוב, לקראת סיום אנחנו רוצות שתבחרי תמונה לפרק שלך, את יודעת.
דימוי כלשהו.
כן, איזשהו דימוי או משהו שאנחנו, את יודעת, לא שמות תמונה, במקום זה בצורה יצירתית, אנחנו שמות איזשהו דימוי, תמונה, ויז'ואל.
וואו. אז... זה מורכב קצת, אז באמת במייל פעם שמתי תמונה של עלי שלכת שאני איירתי, כי אני חושבת ששלכת זה משהו נורא מאפיין אותי, הסתיו וההתחדשות וריגה ולטביה והכתום הזה. דיברנו על רכב כתום, נכון? ולמייל שלי של הבלוג שמתי קשקוש כזה שהוא בעצם חלק מפוסטר שראיתי גם בריגה שמזמין ללילה לבן של עיצוב. אז אולי משהו בסגנון הזה, כי גם הצבעוניות והאבסטרקטים, ואולי גם איזושהי שלכת. שתיהן בסדר.
תשלחי לנו לראות אחר כך. שולחת, אני חושבת שזה ברור, אבל הפוסטר נשמע לי מעניין. נעשה מזה משהו.
איזה פוסטר?
אמרת שיש פוסטר. פוסטר על לילה לבן.
לילה לבן של עיצוב, הייתי בריגה, וכל רגע הייתה מלאה בפוסטרים על לילה לבן של עיצוב, זה היה יום אחרי שטסתי, שחזרתי הביתה, זה היה ממש חבל לפספס את זה, לפחות צילמתי את זה.
חייבת לראות. מירם, השיחה איתך, זה פשוט שואב אותי לאיזה פשוט אווירה, להשראה, לחוויה, לעלים כתומים.
כן, מאוד. אני חושבת גם שבעולם שאנחנו חיות בו, המעצבות שהוא מאוד מאוד מעשי, פרקטי, חותר לתוצאות, חותר לשיווק וליותר כסף. לבוא שנייה לעצור ולדבר על אומנות, זה עושה טוב. וגם להבין שנייה שזה קשור. בסדר? אנחנו לא יכולות לבוא וליצור ולקדם דברים בלי שיש לנו את הבסיס, את היסודות, את האחורה, את המחקר. אז השילוב הזה, אני מאוד מקווה שהקהל שלנו שיאזין, יבין כמה אני מאמינה בקדימה והאחורה, בהיסטוריה ובקדמה ביחד. ואני מקווה שהמסרים יעברו והתחושות.
אם כבר הזכרת את זה, אז כן, משהו פרקטי.
נו.
כשעברתי את ההרצאות בזום, דרכך, אז ההרצאות עדיין נמצאות באתר.
נכון.
מי שרוצה יכולה להזין. יש שלוש הרצאות, ממש
בחרנו זרמים. בחרנו שלוש תקופות.
מה?
בחרנו שלוש תקופות אז.
שלוש תקופות ממש מרכזיות, ודווקא בחרתי תקופות עיצוביות. אז אפשר להגיד שזה באמת, היו שיעורים מאוד מאוד פרקטיים, פתחו את הראש הפרקטיים, הארט נובו, באוהאוס ופופארט.
נכון.
אז ממש מומלץ.
החצי שיעור הראשון היה על ההיסטוריה, והחצי השני הזמנו מעצבים שעשו עבודות בהשפעת התקופה, ורואים כמה המחקר והידע הביאו לתוצרים יוצאי דופן, וכמה הם הושפעו מזה. אז השילוב של בין האומנות והתוצר הסופי של העיצוב, נתנו את התמונה המאוד עגולה הזאת, נכון. אז אולי נשים גם לינק בסוף הפרק, למי שרוצה יכולה כן, עדיין לרכוש. ממש. יופי, ממש תודה. היה
תודה
כיף.
מיום.
בוקר ביי, נעים. ביי, תודה.
תודה לכם.